מה? נתנאל.
בסדר. טוב, אנחנו יכולים להתחיל? כן. טוב, אז אני פותח, מתכבד לפתוח ישיבת מועצת עיר מן המניין, היום יום רביעי, י"ח בסיוון, תשפ"ג. אנחנו ניכנס ישירות לסדר היום. הנושא הראשון זה המצטיינים שלנו, בוא שחר תצטרף. טוב, אנחנו מכבדים היום, אתם זוכרים שבישיבת מועצת העיר הקודמת אנחנו בישיבת מועצת העיר הקודמת אנחנו כמובן שמחנו לארח כאן מצטיינים, והיו לנו הרבה, ברוך השם, וגם עכשיו יש לנו שני מצטיינים ממש ממש מיוחדים, הייתי אומר. ואני רוצה כבר לקרוא למצטיין הראשון, למצטיין רמטכ"ל, חברים, מצטיין רמטכ"ל נתנאל ביטון, בוא אלינו. בוא אלינו נתנאל, בוא.
בוא, שישב לידך.
כן, כן, זה
בוא, בוא לידי, בוא לידי.
ברוך הבא.
טוב, נתנאל ביטון שלנו, בן 36, כמובן מתגורר באילת, נשוי ואב לשלושה, היה נחוש מאוד להתגייס, עשה טירונות בת שלושה חודשים בחוות השומר, סיים את הטירונות כמצטיין חברתי, ומשם יצא לשרת בלשכת הגיוס בירושלים בתפקיד כללי. כל כך הרבה דברים טובים נאמרו כאן על נתנאל, ואני רק אציין חלק מהם, כי לפי מה שנאמר כאן, תוך חודשיים הוא נכנס אל תוך עמקי התפקיד, מה שנקרא, והרגיש שאף אחד בהתחלה לא האמין בו. פגש שני נגדים במקרה ואמרו לו, בוא אלינו, אנחנו מנהלי עבודה הנדסה בצמא, ומשם הכל היסטוריה, ומשם התחיל סיפור מופלא שאתה גם תספר לנו קצת עליו. במהלך השירות של נתנאל במשך שנתיים הוא הקים, שימו לב לזה, הוא הקים פרויקט דגל ליד בסיס צאלים, מתקן האימונים רותם מקצה לקצה, קיבל הצטיינות בזכות העובדה שהוא עשה את מה שמצופה ממנו לעשות, וזה לדבריו, כן, בצניעות שלו הראויה, מה שמצופה ממנו לעשות, כך הוא אומר, ואת מה שהוא מאמין בו, ומסכם את זה שהוא מרגיש שהוא פשוט מאוהב בתפקיד ובמקצוע. יישר כוח, לא מובן מאליו מה שעשית ומה שעברת, ולא פשוט לקבל הצטיינות של הרמטכ"ל. אז אתה המצטיין המרכזי שלנו, אתה יודע, בעצמאות האחרונה. יישר כוח על כך, כולנו פה מלאי הערכה, ואנחנו רוצים לשמוע אותך.
קודם כל, תודה רבה. אני ירושלמי במקור, אני עברתי לפה בגלל התפקיד שלי לפני כמעט 3 שנים. אשתי פה גם כן מורה בבית ספר היובל, מחנכת של כיתות A. אני לא יכול להסביר לכם איך זה לעבור מעיר כמו ירושלים למקום כמו אילת, ולהגיע מער לכפר. אני לא מכיר, אני מקווה שהוא היה טוב. אז המעבר לפה היה איזשהו דרך כזה שחשבנו עליה הרבה זמן, אבל בסוף כן לקחנו את הדבר הזה. אני אישית שירתתי פה עוד שנה לפני שהבאתי את האישה ואת הילדים, ו... עכשיו נגיד לכם שזה לא, בשבילי זה לא עיר, זה כאילו באמת ממש כמו כפר, לפחות הסביבה שלי הקרובה מחבקת, תומכת, אנחנו פה בלי המשפחה, בלי ההורים שאנחנו רגילים להיות צמודים אליהם משתי הכיוונים, ויש פה, יש פה עזרה, באמת התושבים פה חבל על הזמן, עוזרים אחד לשני, כל אחד באמת אכפת לו מהאחר, ואתה רואה את זה בעיניים וזה חשוב, ועל זה צריך באמת להגיד כל הכבוד, זה משהו שאני חושב שבא מלמעלה ללמטה, אבל מלמטה זה מתבשל בסוף ללמעלה, זה עושה איזשהו תהליך כזה יפה, אני אישית אוהב את זה, אני רואה את עצמי נשאר פה עוד.
יופי.
בעזרת השם אפילו להשתקע פה ולקנות פה איזה בית.
הלוואי.
כן.
אבל ספר לנו רגע על ההצטיינות שלך משהו, בסדר? יאללה.
אז ביום יום שלי אני מתעסק בכל התחום של ההנדסה הקרבית, מיקוש, חבלה ובצרות שיש לנו בגבול שיש שם. יש לי את כל ההצבעות, ברוך השם. לא, לא מוחקים כפיים, ככה. אז זה העיסוק המרכזי שלי, העיסוק שלנו זה בגדול מהאירוע של הסמים לא עלינו והצרות שהולך פה בגבול, עד באמת לכל אזור המיקוש וכל אזור הערבה שם, שבאמת אנחנו נותנים שם מענה קצת יותר מסיבי, כי אני אישית גם בעד חקלאות, בעד הדברים האלה, אז כמה שאנחנו יותר מכשירים להם שטחים, ככה אנחנו יותר תורמים לכלכלת מדינת ישראל, מסתכלים על זה ככה ממקום גם אידיאולוגי. את ההצטיינות הזאת אני קיבלתי אותה ככה בהפתעה. באו, שאלו אותי, מה אתה אומר, תלך, רעיונות, עניינים, זה, מה אתה רוצה לעשות? וכששאל אותי אותו מפקד שהיה בוועדה, שאל אותי, אם אתה נכנס לרמטכ"ל, נכנס עם הרמטכ"ל למעלית, יש לך איתו דקה, מה אתה אומר לו? קודם כל חייב להגיד שהרצי הלוי, בדיוק הפרויקט שהוא דיבר עליו במתקן רותם, איזשהו פרויקט ענק, זה לבנות שכונות עם דברים תת-קרקעיים מטורפים לאימונים. קיבלתי ממנו את המצטיין כשהוא היה אלוף, אז סגרתי איתו מעגל כשקיבלתי ממנו את השלום הרמטכ"ל. 4 שנים אחרי בדיוק.
וואו, איזה יופי.
אז ככה שהייתה לי את הסגירת מעגל יפה, וכשאמרו לי על המעלית הזאת, אז אמרתי לו, אם היה שואל את השאלה אותי, הייתי אומר לו, פשוט יש לך אנשים טובים, תשמור עליהם. הכי פשוט שיש.
איזה יופי. איזה יופי.
וזהו, אני מקווה, אני גם עם חיילים שיש לי והכל, באים אלינו הרבה אנלטים, אני יכול להגיד את זה בפה מלא, יש פה באמת משהו מורכב, אני כשאתם רואים, התחלתי חייל מקם, אני התגייסתי בפוקס, בסדר? הכי פשוט. הייתי בלבל התחתון של כל הדבר הזה, צבא נתן לנו איזשהו מדרגה, קיבלנו איזשהו סיבוב מתפקיד בלשכת גיוס, בלהסתכל על החברים נכנסים ללשכת גיוס, עד להגיע למצב שאני נלחם בלבנון, ואתה עושה פעילות בצוק איתן, וכל הדברים האלה. איזשהו דרך, וכשאני מקבל חיילים כאלה היום אליי, אני עושה איתם את המסלול שלי, כמו שאומרים. אני מחפש את האנשים הבעייתיים האלה. בסדר? אבל אני חייב להגיד לכם, קודם כל תודה רבה שזימנתם אותי, תודה רבה לכולם, ויאללה, עד להצטיין הבא.
קודם כל, יחקר, אנשים רוצים להגיד לך כאן משהו. קודם כל, אתה לא רק מצטיין, אתה גם מקסים, יש לך קסם מיוחד. אני רואה כאן, אתה ממש שווה כאן את ליבם של האנשים. אז אני לא יודע אם קיבלת את ההצטיינות רק על העבודה שלך, אולי גם על הקסם שלך. אנחנו נוהגים כאן במועצה. אחת לשנה בעצמאות לזמן את המצטיינים האלטים לשמחת כולנו, השנה היו לנו הרבה, באמת הרבה. במועצה הקודמת קיבלנו לא מעט מצטיינים, וכולנו פה להגיד לך בשם תושבי אלט, בשם עם ישראל בכלל ובשמנו מועצת העיר, תודה גדולה, אנחנו מלאי הערכה והוקרה אליך ואל כל המצטיינים. עלה והצלח, ופה אולי מישהו רוצה...
אני רוצה.
כן, בבקשה, סטאס.
עכשיו שיתת בפתיחה שלך, שהגעת לעיר רק חדשה בשבילך. לא יודעת איך אתה להשתלט עם העיר. זה דבר גם כן, לפני 28 שנה, אחרי צבא, הייתי עולה חדש, 3-4 שנים בארץ אחרי צבא, הגעתי אליי מתיק לשבוע. אז ככה, גם באמת תראי מצוי, זה באמת... הקהילה מאוד
מכבדת,
אבל אתה יודע, לפעמים גם כדאי להישאר עם המגפיים גם,
זה בוגי אלון אמר, לא בזמן, הוא אמר בוגי אלון, הוא מסתובב בקריה עם העליים גבוהות, למה? יש הרבה נחשים.
עוד מישהו? חברים?
אני אומר בעיקר ישר כוח וכיף שחייל אלעתי תופס את תשומת ליבו של הרמטכ"ל, זה אומר הרבה על הגזרה ועל המרחב, וזה אומר הרבה על התפיסה של צה"ל, שהיא לא תלויה במקום או גודל של בסיס כזה או אחר, אלא באנשים שתופסים את תשומת הלב. זה אשריך.
אני גם לא לכבוד לך, אני אם הייתי איתו במעלית, הייתי אומר לו, תפציץ כבר את איראן.
תודה שלא נתקבל אותך.
כל הכבוד, יישר כוח.
תודה רבה.
רגע, אלי.
כן.
לא, תשאר, נתנר, כי יש בו גם את...
טוב, אני מתכבד להזמין אלינו את...
יעלה ויבוא.
סרן במילואים, מישאל... רב סרן? מה, מתי...
הוא עד בדרגה בגלל השפיעות שלו.
ירד, ירד.
לי כתוב כאן סרן, אז זה היה כנראה מזמן. רב סרן במילואים, מישאל קסלסי, כולנו מכירים אותו. מייסדה ומנהלה של חברת... ההסעות מטיילי א' א' אלת, והוא גם MP מצטיין בגדוד הקשר 681. מישל התגייס בשנת 79 לאגף התקשוב על חותן. מורס או לא מורס? לא, כבר לא היה מורס אז.
היה קשר קווי.
בשנת 2017 מישל יצא לקורס MP'ים לאנשי מילואים באגף הלוגיסטיקה. היום הוא משרת כמ"פ בגדוד הקשר 681 באוגדה 80. סיים את שירותו הצבאי לרבות שירותו במילואים לפני 17 שנים, ולמרות שגילו פותר אותו משירות צבאי, הוא ממשיך להתנדב בצה"ל כל 17 השנים האחרונות. אז מישל הוא מצטיין אוגדה 80 או גמר 80, ותת אלוף איציק כהן העניק לו את ההצטיינות לרגל יום העצמאות ה-75 למדינת ישראל. כולנו כאן מעריכים את תרומתך הגדולה לצבא, אבל אני כבר אומר שאנחנו גם מכירים ומוכירים את תרומתך הגדולה לקהילה כאן. אנחנו יודעים עד כמה אתה מעורב, וכנראה שזה בגנים שלך שאתה מצטיין ומתנדב. זה לאורך כל הקו, זה לא משנה אם אתה בצבא או באזרחות, וכולנו כאן, מישל, מלאים הערכה והוקרה אליך. אנחנו כאן רוצים...
תודה רבה. אז אם אנחנו בפורום הזה ויש פה ישיבת מועצה, אז אולי איזה רחוב על שמי? מה הבעיה?
זה הדבר היחיד שאנחנו לא יכולים להציע לך.
אתה רחוב פאקינג איזה תמונה א', תן לי משהו,
תמונה א',
מה הבעיה? שים ליד הפיס קופי, נו מה הבעיה? שים ליד הפיס קופי.
אני חייב להגיד לך שהוא באמת ביישן, אל תראו אותו ככה. עכשיו הוא ישב בחוץ, אמרתי לו אנחנו עוד מעט קוראים לך להצטיין, וזה לא, תן לי ללכת, תן לי ללכת, עזוב אותי, אני זה, תן לי ללכת.
מישל, אני לא יודע רחוב תקבל, אבל מסעית תקבל.
אז אנחנו לא קוראים רחובות וכיכרות על שמות של אנשים ואישים, אבל אנחנו כאן, אנחנו לא הכיר. דבר אלינו קצת, ספר לנו מה אתה עושה במילואים. אגב, החודש הזה, רק צריך להגיד שהחודש הזה הוא חודש ההוקרה לאנשי המילואים.
נכון.
אז במקור אני מבאר שבע, הגעתי אחרי טירונות בגולני.
לא כולם משלמים.
עושה
גולני והחודה
כמוני.
לא, טירונות בגולני, שלב א', שלב ב', ואחרי זה הגעתי לפה. זה היה עונש, אז אילת להגיע בשנת 80, להגיע לאילת זה היה עונש. רק דזר קולרים ונסיעות קו הערבה וטרמפים, אבל עברנו כברת דרך. תוך כדי זה, לפני 20 שנה, לא 17 שנה, השתחררנו ממילואים. זה היה בשנה בגיל 40.
זה נראה לי כתוב שאתה
בגיל 42 שוחררנו ממילואים, עשו לנו טקס יפה, אמרתי להם תודה רבה, זה לצעירים, לא לנו. וממשיך להתנדב 22 שנה. אבל חבר'ה, באמת, הנושא של התרומה לקהילה ולתת ולזה, אני חושב שזה נתון לכל אחד, וכל אחד עושה את זה בצורה כזו, בצורה אחרת, זה לא זה. ועל זה אני לא חושב צריך אפילו לקבל את ההוקרה, אבל אם זאת הערכה, זה על הכיפה. אנחנו חיים בעיר אילת, רחוקה מאוד משאר חלקי הארץ, ויש לנו עיר מדהימה ויפהפייה, וכשאתם עושים פוליטיקה תעשו אותה יפה ונקייה ובאהבה ולא בשנאה ולא בהתלכלכויות. יש לנו אחלה עיר שבעולם, נקייה, מסודרת. תמיד מי שרוצה למצוא משהו ולחפש משהו ימצא. אין דבר כזה. אנחנו כל אחד במשפחה שלו, עם הילדים, עם האישה רבים. אז כל מריבה עם הרבנים, עם האישה רצים לרבנות, לא? צריך לדעת לפתור את הדברים האלה. ויש לנו עיר שנותנת את כל השירותים. לראיה, כל עם ישראל וכל האירופאים באים לפה, משלמים כסף, לנו יש את זה פה בחינם. נצלו את זה, שמרו על זה, תאריכו את זה, ותודה רבה לכולם. זה הכל. אחלה עיר שבעולם. חבר'ה, תודה רבה לכם. ליגת האלופות בטורקיה מחכה לי. אני חייב להוריד את האלופות. נוסע לליגת האלופות, אני חייב. אני מבקש פה את היושב ראש הזה, אתם לא מוצאים את זה, אדוני פיליפ. כן אחי, דבר אליי.
יש לנו גם סיפורים עליך.
הופה, דבר אליי, דבר.
לפני כ-35 שנה, משהו כזה בערך, אני למדתי בשטוטגרט בגרמניה ניהול מוסכים, ושם תמיד התיוננו על הבעיות שיש לנו עם נהגי המוניות באילת. ואז הם הציעו הצעה שהם הגיעו לאילת מגרמניה ועשו פה איזשהו משהו למען הנהגי המוניות. אז
קמפיין.
נהגי המוניות, כולם היה להם 240 מכוניות ישנות, מרצדסים,
אפשר להתחבר
לשאלה. הם יצאו באיזשהו מבצע ואמרו, אנחנו נעשה ונרים את המודעות של נהגי המוניות מול המוסך ומול התיירים בכלל. הם יצאו בקמפיין, כמו שאמר מישל, שמי שיהיה הנהג הכי אדיר בבחירות, יהיו בחירות בכל נהגי המוניות. הסתובבו אנשי גרמניה, שטוטגרט, ואני זוכר אפילו איך קראו לו, מיסטר פריזנשאפ, הם הסתובבו בעיר אלעד במשך שבועיים ובחרו מי יהיה הנהג מונית הכי ראוי מבחינתם לקבל את הפרס. והנה, הוא קיבל את הפרס.
יאה, מישל, איזה יופי.
הנהג הכי אדיב, הכי נקי. וזה מישל, גם עכשיו הוא זכה בעוד פרס.
זה כשהיינו בני 21, אה? עבדנו למענקים. עבדנו למענקים.
ברשותך, אני גם רוצה להגיד,
בבקשה.
אנחנו קצת סותם מהנושא. לא ידעתי שמישל מגיע והוא ראוי, אבל חשוב לי להראות רגע איזה סוגיה. אני לא יודע איפה היא עומדת, אבל זה מעניין, וזה דווקא בהקשר של מישל. אנחנו כל הזמן מדברים על נושא התחבורה לאילת, טיסות, אוטובוסים. אני יודע בזמנו, תקן אותי אם אני טועה, מישל הבאת לאילת.
הפעלתי, הם עדיין קיימים, אבל
הפעלת קו של
זה כבר לא אני לא יכול לדפוק בדלת
יותר מדי. ובגלל זה אני רוצה לדעת, מעניין אותי מה הסיבה שירדה, והאם יש דרך שאנחנו
הייתה תביעה של משרד התחבורה. תלונה של לפני הקורונה, בכלל, כולנו פה הרי משתמשים בנושא של התחבורה, התחבורה העדיפה זה תחבורת התעופה, ואנחנו כולנו מכירים את האנטריגות שיש בחברות האלה, אתה מגיע ואז הטיסה לא מגיעה, ומאחדים טיסות ומבטלים ומאחרים. היות ובכובע אחר יש לי גם חברה של מדיקל, שאנחנו נותנים שירות לבית החולים ולכל החולים פה באילת, אז נחשפתי פה למקרים קשים מאוד של משפחות, של אנשים שהם חולים, שלא היה להם כיצד להגיע למרכז, עם כל הטרטור של מאילת לרמון, ומרמון תוריד חגורה ולא חגורה, רואים אדם חולה, מחובר לזה כולו, לא רוצה לתאר את אונקולוגי, ביולוגי, מה לא, וצריך לעבור סדרת עינויים כדי להגיע למרכז. כל איחור בטיסה וכל ביטול של טיסה או כל כזה דבר, זה בעצם מבטל לו את התור שלו בצפון, לאן שהוא צריך ללכת לעשות את הבדיקות. אני רמתי את הכפפה, אני לא גוף ציבורי ולא מסובסד על ידי אף אחד. הרמתי את הכפפה ורכשתי שלושה אוטובוסים שמתאימים בדיוק לקהל יעד הזה. אוטובוס במקום 55 מקומות ישיבה, הפכתי אותו ל-36 קורסאות. האוטובוסים היחידים במדינת ישראל,
מי שלא ראה את זה כדאי ללכת לראות.
האוטובוסים היחידים במדינת ישראל עם שירותים ברכב, עם קיור לנטילת ידיים ולנושא של אסתטיקה, עם אדום לרגליים, זה קורסאות לשכיבה לאותם חולים, דיילת ברכב, באוטובוס דיילת שזה עם קפה, שתייה, מנצ'סים קטנים, ויצאתי בקמפיין של רק לחולי אילת, יציאה מאילת לבית החולים, ללא עצירה, אין עצירות, זה לא אוטובוס, זה לא קו, זה לא כלום, נסיעות מיוחדות לתושבים שלנו, להורים שלנו פה באילת. ואחרי חודשיים, זאת אומרת, קודם כל השקעה של מיליונים רבים, וגם במחשוב וגם בזה ומול הקופות ומה לא, אחרי חודשיים וחצי לערך של הפעלה של הפרויקט הזה, אגד שמו תלונה, באו משרד תחבורה, ומי שמכיר אותי בכובע אחר, אז אני גם מומחה בנושא של תחבורה, עשינו את הכל מה שנקרא by the book. אבל היות וכל העיסוקים...
מה אתה בעצם אגד? הגישו תלונה על מה?
תלונה במשרד התחבורה על זה שכאילו אני מתחרה להם ופתחתי קו, אבל זה לא קו. אין, הנהגים הם לא קונים כרטיס, לא עוצרים או לא עושים שום עצירה, אוטובוסים רגילים, הם לא, אין בהם דיילת של בתוך האוטובוס, באוטובוסים רגילים אין שירותים, אין אדום לרגליים, אין קורסאות, אין 36 קורסאות שזזות, שמירת מרחק אחד.
רגע, יש להם בלעדיות על הקו של אלעד.
אז זה בדיוק העניין, זה המונופול, מבאר שבע צפון הכל הארץ, על כל אשכול יש כמה חברות, כמו שבבאר שבע יש את מטרופולין, מטרודן, דן בדרום, קווים, בכל הארץ. אילת נשאר רק עם אגד, ואנחנו נתונים בחסדים שלו. מה שקרה, זה חצי דקה אני מסיים את זה. מה שקרה, אני הזמנתי את זה עוד לפני הקורונה, אף אחד לא חשב על הקורונה. נכנסה הקורונה, מה עשו שני החברות האלה? ביטלו את הטיסות, ניתקו את העיר אילת, גם ישראל, גם ארקיה, ניתקו את העיר. זאת הייתה האלטרנטיבה היחידה בתקופה הזאת שהחולים המשיכו לקבל את הטיפולים האמבולטוריים שלהם במרכז.
לא, ישראל נתן קצת...
אבל כלום, גם כלום, שום דבר. ואז אני נכנסתי לעניין הזה, יצא בדיוק שקיבלנו את האוטובוסים בינואר 20, הקורונה התחילה במרץ או באפריל, 22, 20, סליחה. אני ב-20, בינואר 20 קיבלתי את האוטובוסים, זה הזמנה מ-19. ונכנסה הקורונה, עשינו את מה שעשינו, משרד התחבורה בא ועצר את הקו, הגיש כתב אישום נגדי ונגד החברה, הגענו להסדר, הם מחקו את כל זה, ונתתי התחייבות שאני לא אתעסק עם זה שנתיים. פניתי כמובן גם למאיר, שהוא עבר לכנסת, פניתי גם לאלי, פניתי לאבי כהן, פניתי לכל מיני פה...
עשינו לכאן, מספר ניסיונות.
עשינו מספר. כמה זה... פה בעיר לא רוצים, בקלי קלות מרימים את הדבר הזה, בקלי קלות. צריך, תראה, הקופות, בגלל שיש ביניהם גם איזשהו מלחמות אגו, מלחמות כוח, או אני לא יודע מה, אף קופה לא רוצה לקחת את הניהול של הדבר הזה. זה מאוד פשוט, יש לי את כל הקטע הזה, יש לי את כל המחשוב, את כל הזה, מה שנקרא after bag. זאת אומרת, גם הקופות חוסכות הון עתק של כסף, במקום לשלם את הטיסה ואת את המונית ואת הזה ואת הטרטור ואיפה שלא נדבר על הסבל שהחולה עובר, אני לוקח אותו דור טו דור מאילת ישירות לבלינסון או ברכבת סבידור, ומשם אנשים מתפזרים למרפאות או לבדיקות איפה שהם צריכים. אין עצירה, אין שום דבר, אין סיגריות, אין כלום, יש להם שירותים, יש להם דיילת באוטו, מביאה להם שתייה, עניינים, כל מה שצריך. וחבר'ה, אני לא יודע מי מכם נתקל באנשים שצריכים, אני לא יודע מי מכם נתקל באדם שסיים טיפול כימותרפי או טיפול ביולוגי, זה סמרטוט רצפה. אני לא מאחל את זה לאף אחד שלא יהיה קרוב אליו ולא מסביבו. זה חבר'ה, לראות את ההורים האלה, את ההורים שלנו, את האנשים האלה שאנחנו גדלים עליהם, לראות אותם נמקים לנו מול העיניים מבלי היכולת לעזור להם, בושה וחרפה. ופה כל גוף בעיר יכול להרים את הכפפה הזאת, לרכז את הדבר הזה, להפעיל את האוטובוסים האלה ולתת להם לעבוד. אבל אני פה לא לדבר על העבודה,
טוב.
פרנסה מידי שמיים. חבר'ה, תודה רבה לכם, שיהיה לנו בהצלחה, שיהיה לכם אחלה. תודה רבה, שיהיה במברוק ובהצלחה לכם בבחירות.
תנאי, תודה רבה לך.
יהודה, הרחוב שאני רוצה זה שטרות התמרים, שנה לו את הקטועת.
זה הביישן.
זה הביישן, כן. לכם.
טוב, אנחנו ממשיכים את הישיבה. תודה, מישל. אנחנו ממשיכים את הישיבה. כמה עדכונים בקצרה. קודם כל נעדכן שיש לנו כמה בשורות טובות וכמה בשורות פחות טובות שאנחנו מטפלים בהן. הבשורות הטובות זה שלשמחת כולנו אנחנו אושר לכביש הערבה, אושרו עוד 450 מיליון שקל לתקציב 2023-2024. ובסך הכל בשנתיים האחרונות אושרו לכביש הערבה 860 מיליון שקל שיביאו את הכביש הזה עד לקילומטר ה-125, עד לצוקים. אני מאמין שזה כבר נגמר. מבחינתנו זה לא יעצור כבר.
יהיה עד 125 ברצף?
ברצף, בוודאי.
יהיה עד 125?
עד ה-125 ברצף.
אני ראיתי שעובדים על זה.
עובדים, עובדים כבר, עובדים, עובדים, עובדים. לא, 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 לא.
גם הקטעים הם כמו ברצף אחת.
חבר'ה.
התחילו עם מקטעי העקיפה.
רצינו.
התחילו
לעבוד. ואחרי זה המשיכו לגולד.
נכון, עובדים עכשיו על ה-22 קילומטר עם ה-300 מיליון שקל, וגם מקטעי עקיפה ב-110 מיליון שקל, ועוד 450 מיליון שקל אושרו, ואין מאושר ממני בעניין הזה. אני חושב שאנחנו כולנו צריכים להיות מאושרים, שנראה כביש, אני כבר רואה בעיני רוחי, זה כבר לא עוצר, כלומר אתה מגיע לקילומטר ה-125, כבר לא יעצרו ואנחנו נגיע לקילומטר ה-180.
אני רוצה להגיד רק משהו לגבי הכביש. נסענו וחזרנו מטיול של נעמת בלילה, והם עובדים שם בלילה ללא משטרה ללא תאורה, ואנחנו נסענו וזה כלי שאני ניצר עכשיו ונותינו אותו תוך כדי עבודה. מסעית באה מולנו ואנחנו נזרקנו לכביש מצד ימי שלבי. עבד שם טרקטור שאפילו לא ראינו אותו, זריקה עלינו אבן כזאת גדולה לתוך הזכוכית, נמצא את הזכוכית של הנהג שלנו שם, כולל המראה, כמעט התהפכנו. לא, היה חושך לחלוטין.
מתי זה? עכשיו שחזרת?
אני אראה לכם תמונות של המכה של האוטובוס והזכוכית שנמצא לחלוטין. אז אני חושבת שצריכה להיות שם להטביע, זה שתהיה
תאורה. נתיבי ישראל, נתיבי ישראל צריכים לתת לזה מענה.
מעץ, נכון.
נתיבי ישראל, זה לא מעץ היום, אבל נתיבי ישראל. זה מעץ לשעבר, כן.
אבל זה היה מאוד מאוד מסוכן, אנחנו עומדים לפני התהפכות, זכוכית הלכה לחלוטין, זה היה פשוט מזעזע. נראיתי את זה לפליה היום. אז אולי צריך, תוך כדי העבודות האלה, להטביע בפני המשטרה, למישהו, שזה היה חושך אדיר, ופתאום אתה רואה טרקטור עובד, בלי תאורה, בלי שום דבר. ואם היה רכב קטן, לא באוטובוס כזה גדול, שהזכוכית קצה, אבל אף אחד לא נפגע, ברוך השם, אבל היה שם הלם.
טוב, אנחנו נדבר עם מנכ"ל נתיבי ישראל, עם ניסים פרץ בעניין הזה, ואני מקווה שהם יטפלו בזה. זה האחריות שלהם, תרשמו את זה, אנחנו נטפל, תרשום את זה בבקשה, טוב? נושא נוסף זה נושא הרכבת. בתקציב המדינה לשנת 2023-2024 אושרו עוד 400 מיליון שקל להשלמת תכנון הרכבת וההליך הסטטוטורי. יש שם הרבה כסף, כי יש שם שינוי במהירות הרכבות, אני אגיד, מה הם רוצים ברכבת בולט. וגם ראש הממשלה, גם שרת התחבורה, גם שר האוצר, היום הם לגמרי, 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 כמו רק הצהרתית, מקדמים את הפרויקט בעצמם. וכפי שאמרתי, אושרו עוד 400 מיליון שקל בתקציב. זה מוכיח כמובן את הרצינות שלהם בעניין הזה. אני מאמין שאנחנו רחוקים מרחק לא רב מלהגיע למכרז לרכבת, אם רק יהיו רציניים. כמו שדיווחתי לכם בפעם הקודמת, היום זה נמצא בוות"ל, בוועדה לתשתיות לאומיות. וזו בשורה גדולה שאני מאוד מקווה שאפשר יהיה להשלים את התכנון, לדעתי, אם יהיו רציניים, בשנה וחצי. נושא נוסף זה נושא קרן הארנונה. קרן הארנונה, כמו שאתם יודעים, זו קרן שבעצם חוק קרן הארנונה שעבר בוועדת הכספים, זה חוק שבעצם מדבר על העברה של הכנסות לכאורה מרשויות חזקות או מרשויות שבעצם ההכנסות שלהם מארנונה עסקית הן גבוהות במיוחד, לרשויות שאין להם ארנונה עסקית, כדי לעודד בסופו של דבר דיור נוסף, לעודד את הדיור בארץ. וכולם יודעים מה קרה עם זה, עשינו מלחמה עם זה. אני יכול לספר לכם שבקרוב מאוד נתבשר שאלה תצא מהסיפור הזה של קרן הארנונה. הייתי ביום ראשון אצל שר האוצר, וזה הסיכום שלי עם שר האוצר. אני מאוד מקווה שזה אכן יהפוך כרגע הוא הטיל על מנכ״ל משרד האוצר לטפל בזה, ואלת ועוד שתיים או שלוש רשויות בזכות אלת יצאו מהנושא של קרן הארנונה. אני מאוד מקווה שהמלחמה הזאת מאחרינו.
אתה יכול לעשות דבר כזה? זה אפשרי?
כן.
להחריג את העיר אלת?
כן. כן, כן. לא מחריגים רק את העיר אלת, אבל משנים משהו בנוסחה שאני הצעתי, שנוגעת למדד הפריפריאלי, והשינוי בנוסחה יוציא שלוש רשויות. ומנכ״ל משרד האוצר עובד על זה.
איזה רשויות?
אלת, אשקלון, טבריה. אני מאוד מקווה שזה יעבור בקרוב. הוא לא ידע להגיד לי כמה זמן זה ייקח, הוא רק ידע להגיד לי שזה מאוד מאוד רציני, ואני מאוד מקווה שמאחרי המלחמה הזאת לפחות אנחנו לא שם. זה היה צריך לעלות לנו 25 מיליון שקל בחמש שנים, לפי תחזית של האוצר, לפי תחזית שאנחנו עשינו, זה פי 2, בדיוק, זה 50 מיליון שקל, שזה טירוף, ולא היה לזה כמובן שום היגיון, לא כלכלי ולא אחר. ואני שמח שהמאבק שעשינו בעניין הזה עושה את שלו, ואני מקווה שאנחנו מאחרי זה. באותו אופן פעילו עלינו גזירה נוספת, כולם יודעים את זה, הנושא של הוצאתה של העיר ממפת אזורי העדיפות הלאומית לעניין הדיור והשיכון. חשוב להבהיר את זה, כי לא כולם מבינים, אלת לא יצאה ממפת אזורי העדיפות הלאומית, אלת נכון, בדיוק, רק נכון, בכל השאר אלת נשארה. אלת עדיין עיר באזור העדיפות לאומית א', זאת אומרת הכי בכיר, והיא תמשיך להיות כך.
רגע, והוציאו סופי או שעוד יש מה...
לא, רגע, הוציאו, הממשלה קיבלה החלטה, בסדר? אבל הממשלה קיבלה החלטה גם לבחון לגבי הערים אחדות ואלת בתוכן, בתוך 40 יום לבחון את הנושא בערים שיש חריגות נגיד לעניין הזה. הטילו את זה על מנכ״ל משרד ראש הממשלה, ומנכ״ל משרד ראש הממשלה עובד עם זה עם מנכ״ל משרד השיכון ביחד. אני אומר עכשיו כמה דברים בזהירות, בסדר? אני עובד על זה כבר שבועיים, מאז, או 10 ימים, מאז שהסיפור הזה התחיל. עם מנכ״ל משרד השיכון קיימתי שתי שיחות, היום שיחה נוספת שקיימתי איתו. אני חושב שהיום הלכנו כברת דרך נוספת. אני רוצה שתבינו, אילת הוצאה משם כי הנוסחה שונתה, והנוסחה שדיברה על מדד פריפריאלי וזה, יש שם חמישה מדדים אילת עומדת בהם, אבל הם הכניסו אל תוך הנוסחה את הנושא של ערך הקרקע. שמה שקרה עם ערך הקרקע זה שאלת לאור הצלחה מאוד גדולה של שיווקים של רשות מקרקעי ישראל, הקרקע, ערך הקרקע באלת עלה פלאים, והדבר הזה הוציא את אלת מאזור העדיפות לאומית. מה שהם לא הבינו...
מה
זה אומר?
סליחה, אני למרות. את לא הבנתי מה זה אומר עכשיו שהוציאו את העיר אלת?
הוצאות הפיתוח גדלות,
זה אומר, מה המשמעות של זה? מה המשמעות של זה?
תכנס לגוגל ותקרא.
זה לא, בסדר.
אני יכול להסביר סתם.
כן, אני אסביר לך. המשמעות של זה, זה הנחות בעלויות פיתוח. הנחות בעלויות קרקע, מה שמביא בעצם את מחיר הדירה לאזורים מסוימים להיות זול יותר, בסדר? כי כשנקלים על הקבלן, זה גם מתגלגל אל הצרכן, וזה חשוב מאוד. הנה אני אומר לכם, עכשיו תראו, בואו, מעורבים בהחלטה הזאת לפחות 9 משרדי ממשלה, אולי 10 משרדי ממשלה. אנחנו לא יצאנו משום משרד ממשלה אחר למעט הדבר הזה, ואך ורק בגלל הסוגיה של ערך הקרקע. עכשיו, אני הסברתי להם שיש כאן טעות קשה, כי עליית ערך הקרקע במידה רבה, אני אומר, לא במידה מלאה, אבל במידה רבה היא קצת פיקטיבית, משום שהיא מתבססת על משקיעים, לאו דווקא על אלעתים או כאלה שעברו לאלעת.
פעם אחת המינהל מפציץ תעיר ומציף אותה בשיווקים מיותרים, ומהצד השני אנחנו מפסידים, כי לכאורה שיווקים
היו עובדים מהר. ואת זה אני הסברתי לכל מקבלי ההחלטות. הסברתי את זה לשרה סטרוק שעמדה בראש הוועדה, ואני גם הכנתי אותה מראש. קצת הכזבה אותי, הנה אני אומר את זה, כי הכנתי אותה מראש, אמרתי לה מה אפשר לעשות כדי שאלת לא תצא ממפת אזורי העדיפות הלאומית. למרות זאת, זה קרה. השר וסלרוף, שהיה שותף לוועדה הזו, פגשתי אותו ביום ראשון האחרון, וגם הוא מבין שנעשתה כאן טעות לגבי העיר אלעד, ויש כאן עיוות וגם עוול לעיר ולתושבים שלה. שר האוצר מבין את זה היטב, שוחחתי איתו על כך ביום ראשון. עם מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון שוחחתי, כפי שאמרתי לכם, פעמיים, והיום נראה לי שהסימון נפל.
לא וסלרוף, גולדקוף.
לא, וסלרוף.
נגב גליל.
נגב גליל.
נגב גליל לא בתוך ההחלטה.
כן, הוא בתוך ההחלטה. כן. מי שקיבל את האחריות על הוועדה, נכון, מי שהוציא את ההחלטה זה משרד השיכון, אבל מי שקיבל את האחריות על הוועדה זה שני השרים האלה, וסלרוף וסטרוק. בכל אופן, היום ב-9:30 אני פוגש את מנכ״ל משרד ראש הממשלה בנושא הזה ובעוד כמה נושאים, ואני מקווה שגם כאן נוכל להיות אנשי בשורות. אני לא אומר עכשיו שזה מאחרינו, כי זה לא מאחרינו, אבל אני נאבק כדי להחזיר את אלעת למפת אזורי העדיפות הלאומית של משרד השיכון, ואני מקווה מאוד שנצליח בכך, כי אני אומר לכם שנעשה עוול לעיר, פשוט נעשה עוול לעיר. עם שר האוצר סגרתי גם את הנושא של החלטת הממשלה שמתגבשת, וברוך השם מתגבשת החלטת ממשלה יפה לעיר. שר האוצר לגמרי בעד, משרד ראש הממשלה, קודם כל כל המשרדים האחרים השותפים, זה 9 משרדים, הם בתוך הסיפור. שר מנכ"ל משרד ראש הממשלה שאני פוגש היום, אנחנו מדברים גם על החלטת הממשלה. האוצר לגמרי בפנים, לגמרי איתנו. משרד ראש הממשלה, אני מאמין שגם ילווה את החלטת הממשלה, ואני מקווה שבתוך חודשיים, 3 לכל היותר מהיום, נראה החלטת ממשלה שתביא בשורה לעיר, עם פתרונות לשירותי הבריאות ועם פתרונות לשירותי התחבורה ועוד ועוד. בתוך החלטת הממשלה הזו, אגב, פתרונות למה שאתה דיברת חן, שבאמת, ומה שציין מישל, עם פתרונות לתעופה, כי אני דרשתי להפוך את התעופה, את טיסות הפנים, לתחבורה ציבורית לכל דבר, כלומר להכריז על כך שהתעופה שלנו, טיסות הפנים, יוכרזו כתחבורה ציבורית. המשמעות היא סבסוד של הטיסות לתושבי אילת, ואני מקווה שגם את זה נצליח להכניס להחלטת ממשלה. לא סגור, הנה אני אומר, לא סגור, אני מאמין שאנחנו בדרך הנכונה לעשות גם את זה. טוב, אנחנו עוברים לנושא הראשון שעל סדר היום. ביקש אותו חבר המועצה חן בן אפרים, התעללות במעון.
לא,
אחר כך יציאה לפגרה. התעללות במעון הילדים, אנחנו מדברים כמובן על מעון הילדים של קובר. כולנו מכירים את הסיפור אליו נחשפנו לפני מספר שבועות, סיפור קשה, סיפור כואב, סיפור שהיינו כולנו שמחים אם הוא לא היה יוצא לעולם. אני תכף אספר מה נעשה מאז שהפרשה התפוצצה, אבל בוא ניתן לכן שביקש את ה...
כן. כפי שציינת, נחשפנו לסיפור המזעזע, אני בטוח שחלקכם יודעים יותר, חלקכם פחות, על כל מה שהתרחש לפי תיאורי המשטרה.
אני בשלב מסוים הפסקתי לראות. וגם ביקשתי שלא יראו לי.
אני אישית לא ראיתי את הסרטונים, אבל יכול לדבר עם כמה מההורים. אני גם את האמת פחות רוצה להיחשף לזה, כי הנושא הזה מאוד מאוד קרוב לליבי, במיוחד שאני הורה לילד קטן שבילף כל עולמי. זה ממש טלטל אותי, וגם את אשתי, שהיא אמרה לכם, כאילו, חייבים פה להתעורר, לעשות מעשה. יש גם הרבה דברים שאנחנו עושים בנפרד, לא קשר לישיבת המועצה. ואכן באמת לא יכולתי כבר לשתוק. העליתי פוסט שיצר הרבה מאוד רעש בעיר. קיבלתי המון פניות, בעיקר מאמהות מודאגות אחרי המקרה, איך לילד שלי זה לא קורה. זה בעצם הסימן שאלה הגדול, שפה אנחנו צריכים באמת לחשוב בתור הנהגת העיר, מה אנחנו יכולים לעשות שמקרים כאלה לא יקרו. זה קצת בנקודה אחת שדיברת עליה מקודם, שזה ככה גרם לי לחשוב בזמן הישיבה. מרגיש לי שאלת כל הזמן במתקפה על ידי משרדי הממשלה. ואנחנו צריכים אולי טיפה לחשוב על לשנות אסטרטגיה, איך אנחנו אלה שתוקפים ולא מקבלים כל מיני הנחתות עזויות של ביטולים כאלה ואחרים, מחוק המע"מ, אז לקחת לנו את הטבות כאלה ואחרות. ואיך אנחנו תוקפים, שלא יהיה מקרה הבא של התעללות בגני ילדים. אילת עיר קטנה, אילת עם משפחה שקורית מקרה כזה בעיר. אני אישית, יש לי משם 5 חברים שאני הייתי בשוק שזה קרה להם. אני יכול להגיד לכם שהם ממש, ההורים לא ישנים. חלקם היו צריכים להגיע היום, אבל יש להם פה, יש איזשהו דיון, הבנתי, בבית משפט כרגע.
לא, הם כרגע במשטרה, והם עכשיו רואים לראשונה.
אני חושבת שזה לא חושבת שיכנס.
סולם, זה הליך פלילי.
לדבר על הנושא בכלליות.
הוא דיבר בכלליות.
לא, הוא דיבר בכלליות, תמשיך.
אל תרדו לרזולוציה.
דיברתי בכלליות לגמרי, נראה לי.
כן, כן, אבל
זה ממש לא.
עצרתי חברים, 5
חברים. חבר'ה, עד עכשיו הוא דיבר בסדר גמור, תניחו לו.
בסדר גמור.
תמשיך.
בסדר גמור.
כן, תמשיך, בבקשה. אני מגן עליך, תמשיך.
תודה רבה. נמצא איתנו גם, אני רואה מאחורי העורכים שמלווה את ההורים. תודה רבה.
אני שלט, מה אתם רוצים ממני? זה שם.
כן, כן.
פניתי גם לדפנה, היועצת המשפטית, הבנתי שידינו קצת גבולות בנושא של הגנים הפרטיים.
בחקיקה,
כי יש חקיקה. יש חקיקה חדשה, אבל...
כן, יש 2018,
ויש חקיקה עכשיו שעוברת. אבל כן.
לגנים הפרטיים, מתוך כל מה שאספתי, מכל המסקנות שהגעתי לאחר שדיברתי עם כל מיני הורים שזרקו רעיונות, ובאמת אספתי בהמון המון הודעות, האם אפשר להקים איזושהי סיירת מתוך העיר שעוברת בגנים הפרטיים, אפילו אם זה בהתנדבות? רגע, סטאס, אני יודע שעושה את הדבר. אני מעלה לדיון.
כן.
סיירת שעוברת, שגנים פרטיים שרוצים ומוכנים לקחת חלק בתוך התהליך הזה, מקבלים איתנו מעיריית אילת איזושהי תעודה שיש סיירת שמלווה את הגני הילדים, ובאמת אנחנו עושים עוד איזשהו פיקוח שהוא בא מתוך המערכת. אני מבין שיש איזה השלכות שאם אנחנו מפקחים גם על הגנים הפרטיים, כנראה זה מכניס גם את עיריית אילת לאיזושהי
אחריות, כן.
אבל אני חושב שמכאן, מהיום הזה צריכה וחייבת לצאת איזושהי בשורה לתושבי העיר ולהורים, ובאמת לראות איך אנחנו מונעים את המקרה הבא.
אוקיי.
נקודה נוספת שהייתי רוצה רגע
לגעת... יכול להיות שזה
עירוני, להתחיל לעבוד את זה. לא, חבר'ה, יש... כן.
ראש העיר בשוכה. איזה עירונית, יש חקיקה ראשית.
חקיקה ראשית לא... זה כמו מדרגות.
כן. אתה רוצה להשלים עוד?
כן.
כן, בבקשה.
יש את הגנים הפרטיים, מצד שני יש את הגנים...
גני סמל.
איך?
סמל.
גני סמל, מפוקחים, ציבורים, עירוניים.
גם הפרטיים היום לפי החוק הם מפוקחים.
על ידי משרד החינוך.
על ידי משרד החינוך, כן.
על ידי משרד החינוך, יש להם מפקח.
גם תכנון הבנייה הכניסו אותם.
נכון, כן.
בכל מקרה, אדוני ראש העיר, אני אשמח רגע להפיק כאן הודעה שקיבלתי של תושב העיר שעבר, שהבן שלו עבר התעללות באחד מגני הילדים, מקרה שכבר ארבעה חודשים מטופל או לא מטופל. אני אשמח לשמוע את קולו כאן, כמובן בעילום שם.
אם אין שם משהו שיש בו משום...
אבל לפי מה שהוא אומר, הוא לא קשור לאירוע הזה.
הוא לא קשור לאירוע הזה?
הוא לא קשור לאירוע.
אה, אוקיי.
כמה אירועים בתקופה האחרונה?
כן, אוקיי.
אבל זה מה? שאלה, זה נמצא בהליך חקירה, זה נמצא בהליך משפטי, יש...
לא. אני אקר, כן, היקר, אני קורא את הפוסטים
שלך. משהו מדבר עליו.
לא, זה נקרא אחרת.
כן, כן, בוא תשלים.
כן, היקר, אני קורא את הפוסטים שלך ושל מתן ונחמד לי הלב. אולי לא ידעתם, אתה ומתן, אולי לא שמעתם, אולי כן. מה שאתם מעלים עכשיו ומה שעולה עכשיו בכל המדיות החברתיות על גן אילנה, אני כבר ארבעה חודשים עובר את זה על בשרי, על הקטן שלי, על הילד חסר היכולת להגיב, כי הוא לא מדבר, כי הוא אוטיסט, הוא האימא של החסרי ישע, בגן עירייה, בנוכחות סייעות, עובדות עירייה, על ידי גננת משרד החינוך.
גן עירייה?
המילים ששמענו בהחלטות, מוציאות לך את הנשמה, באותו היום החיים מתהפכים לך, ואתה הופך מגבר שבגברים לשבר כלי, שבלילה בוכה כמו ילד, שצריך כדורי שינה כדי לישון. החיים הם לא אותו דבר. ומה ההבדל? בגני עירייה אין מצלמות כי אסור. הגברת יפה בן דוד מגנה על הגננות. התלונה במשטרה היא...
לא, לא, רגע, רגע.
שנייה, תן לי לסיים את הכל. שנייה, יהודה. אני לא אומר
שירות.
אני קורא הודעה שקיבלתי.
הרעיון ברור. טוב.
אתה אומר, היא כן מגנה או לא מגנה.
במקום אחד.
באמת. אבל קודם כל, זה לא
מכבד. דרך אגב, בחוק של המעונה, הרבה יותר.
זה משהו אחר. זה לא משהו אחר. כשאתה אומר, היא כן מגנה או לא מגנה, אז היא לא פה בשביל להגיד את זה. ואנחנו, כאנשים שמובילים מהר, אתה לא יכול לשמוע טענה שאתה קורא מטלפון, שבן אדם מאשים מישהו שכן עושה או לא עושה. והוא לא נמצא פה. כן, זה דבר שלא יכול להיות.
לא, אתה טועה.
נקודה, לא יכול להיות.
גם קורה וגם
אתם, אתם מדברים
לא בעיקרון,
יהודה. לא יכול להיות.
מה לא יכול להיות? שילד בגן, מה הוא אומר? יפה בן דוד, פאקינג, אחראית על גני ילדים, לא רוצה לשים מצלמות. כן, אתה מסגר אותי, שאתה אני לא מאשים. אני מגיע הודעה, אתה לא נותן לי לקריא אותה, מה יש לי להשים אותה?
אז תקריא לי שמות.
מה אני...
זה מה שהיא כן עשתה,
יפה בן דוד.
היא לא פה.
יפה בן דוד, מה יש לי להגן את יפה בן דוד?
זה נכון, זה לא נכון.
טוב, תסיים, אתה רוצה להקריא? אתה רוצה לסיים את ההודעה?
הוא מדבר על
מה. אז תראה, בבקשה, אני מאשר לו, יש לו להשלים.
אז יש לו וואטסאפ?
כן. טוב, כן, חבר'ה בואו, קדימה, בלי שמות, קדימה.
התלונה במשטרה הניבה בחילות אצל כל החוקרים זעזוע. מחר ואין מצלמות, קשה להגיע להחלטה על פלילי. כבר 3.5 חודשים המפקחת על הגנים של משרד החינוך היא יודעת ושותקת. וראיתי שכתבת, טה-טה-טה-טה-טה, נשמח שתקריא את ההודעה בישיבת המועצה.
אוקיי, תודה. עוד משהו כן? אוקיי, בואו רגע...
הצעתם קודם הצעה.
רגע.
לא, רגע, אין כאן.
אני רוצה להצטרף לדיון.
בסדר, אבל חן...
אני אעלה הצעת החלטה.
בסדר, אבל מה ההצעה שחן מציע?
חן מציע סיירת.
חן מציע סיירת. חן מציע סיירת. חן מציע סיירת.
לא.
מציע שיהיה סיירת מתארגונית.
לא.
אבל לא הוגשה, לא הוגשה הצעת החלטה.
לא צריך להגיש אותה לפני, חלק מזה.
בוודאי שכן.
לא צריך להציע.
צריך להגיש אותה.
לא צריך להגיש אותה. רגע, בתוך נושא לדיון אתה רשאי להעלות הצעה להחלטה.
כן,
ימצאו חברי המועצה
להשאיר. אני אתן למתן להמשיך.
לא, אבל בסדר, אוקיי, אנחנו... אני קודם כל העלית את ה...
אני רק אגיד משהו, שזה מטריף לי את המוח שאני מדבר, אני חושב שזה לא מכבד.
כמו שאתה ראש העיר מדבר ואף אחד לא...
אני הגנתי עליך, אדוני.
לא, כן, אתה בסדר, אמרתי לא חכת לי, יהודה.
אז למה אתה מפנה אליי את האצבע? אני הגנתי עליך. אני הגנתי על זכותך על...
אבל כשאני חושב שאני מקריא הודעה של תושב העיר שלא שאין בלילות בארבעה חודשים, הולכים כולם רגע לשבת בשקט, לשמוע את ההודעה, ואחר כך כל אחד שיגיד משהו שהוא לעשות.
כן.
אני רק שמעתי כל ההודעה בכיף.
טוב, תודה. כבר שנייה חברים, יש פה הרבה מאוד, אני הזמנתי לפה. חן, עכשיו אתה תכבד אותי. טוב, אני הזמנתי, מאחר והזמנתי פה את כל גורמי המקצוע שעוסקים בנושא הזה, אני אספר רגע אחד מתחילתה של הדרך איפה אני פגשתי את הנושא ומה נעשה מאז. אני יכול להגיד שמתחילתה של הדרך, מהתפוצצות הפרשה הנוראה, המזוויעה, הכואבת מאוד, כמובן שאני מהיום הראשון הייתי בקשר ישיר עם מפקד המרחב והתעדכנתי ממנו כמעט יום יום כמובן בהתפתחויות, וככל שחלף הזמן הבנתי שאנחנו לפחות על פי, אני תמיד אומר לכאורה, על פי מה שמובילה חקירת המשטרה והפרטים שהגיעו אליי, ואני לא מפרט איזו פרטים הגיעו אליי, מדובר בפרשה קשה. מיד אחרי שהבנתי במה מדובר, קראתי לדוקטור דרוי גניאל ראשון ואמרתי לו שאני מבקש שיתחיל פעולה של כל גורמי המקצוע שלנו אל מול ההורים, ושההורים יקבלו ליווי מלא של כל מה שהם צריכים. והוא אכן עשה זאת. ימים לאחר מכן פגשתי נציגות של ההורים, רז שיושב פה, עורך דין רז אלמוזנינו, היה בין נציגות ההורים, הוא מייצג אותם, וביקשתי לשמוע את ההורים. אני חייב להגיד לכם שגם כאן מה ששמעתי מהם מהדהד בראשי ובאוזניי עד היום, כי פשוט שמעתי את הסיפורים, שמעתי את הדאגה של ההורים, שמעתי את הכאב הגדול שיצא מהם, וכמובן שביקשתי לדעת איפה אנחנו יכולים לעזור, והם העלו מספר נושאים. יום למחרת כינסתי את כל החברים שיושבים פה, למעט דוקטור קבוט. דוקטור קבוט הצטרפה בהמשך, אבל כינסתי את כל החברים שיושבים פה לישיבה. מיניתי את יעל מלכה שנמצאת כאן להוביל מטעמנו אל מול ההורים, וכמובן אל מול כל גורמי המקצוע, את הליווי של ההורים. יעל מלכה ריגזה אכן את הבקשות של ההורים, את הפניות, את הנושאים שהם העלו, ומיד התחילה לטפל בזה, כמובן עם כל הגורמים שנמצאים כאן, ותכף הם יפרטו כל אחד מהם מה הוא עשה ומה נעשה כדי לסייע להורים. בנוסף, אתמול החברים הללו כינסו את ההורים, והגיעו הרבה מאוד הורים, גם במקרה הזה רז גם היה, והם העלו את כל הנושאים שלהם שוב, קיבלו מענים לחלק מהדברים, לחלק מהדברים לא קיבלו מענים, חלק אחר של הדברים הגיע אליי לטיפול וטיפלתי בזה הבוקר. אני חייב להגיד שכל גורם שפניתי אליו בנושא הזה התגייס מיד והבין, כולל משרד החינוך, כולל מנכ״ל משרד החינוך ששוחחתי איתו היום ושוחחתי איתו אתמול, והוא נכון לתת סיוע של כל מה שצריך. הפניות של ההורים נגעו לסוגיות שונות, ואני אתן תכף ליעל מלכה לפרט, אבל אני אגיד שנמצאים פה גם דוקטור דרור גניאל שעומד בראש מנהל שחק ושאחראי כמובן על כל מי שנמצא כאן, דוקטור כבוד שלנו, שאנחנו אוהבים אותה על מה שהיא עשתה לטובת הילדים עם צרכים מיוחדים לאורך כל השנים. הזדמנות נוספת פשוט להגיד לך תודה, זה הכל. זה... נמצאת פה איריס כהן, מנכלית רשת המתנסים, שתכף תספר לכם מה היא עשתה לטובת הנושא הזה, והיא עשתה הרבה. רבקה, שאתמול עירכה את ההורים בבית לתושבים, היא אישה עם נשמה גדולה, ומעבר לזה כמובן יש לה גם אחריות גדולה, והיא תספר לכם גם. פרידה, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, מאיה, שאיתה בתוך הסיפור הזה, ואתמול הייתה שם עם ההורים, וכפי שאמרתי, יעל מלכה, שאיתך נפתח, בסדר? כדי להציג את מה שההורים הציגו ואת הפתרונות שנענו.
לפני שהם מתייחסים על שם המקצוע.
לא, לא, אני אתן להם, אין בעיה. לא, אתה תתייחס, אבל אתה רוצה לשמוע מה שהם עשו.
אני רוצה גם להגיד את מה שקרה אצלנו, ואנשי המקצוע יכולים להתייחס אחר כך להכל. הסקירה שלו לא נותנים לאנשים אחרים לפרט בזמן שאני ביקשתי להגיב בין חן לבינו.
מתן. לא, לא, מתן.
חלק מניהול הדיון, בבקשה.
מתן, בוא תן להם להשלים את זה, אנחנו בתוך, לא, תן, אנחנו בתוך ההסבר של מה שנעשה. תסיים את זה, בבקשה. בסדר? אתה הראשון.
חבר.
בבקשה, יעל. דרורי, סליחה, בוא תפתח אתה וזה ו...
טוב, אני רק אומר, כמה דרך פתיחה, אני מבקש מ... אני אביא את הדברים שדוקטור שושקר, הם מנהלת השם.
שלא נמצאת כאן,
כן, נכון, גם היא הייתה.
נכון.
לא שומעים אותך.
אולי אתה מונה, אם הורה אותי לא שומעים? אני אגדיר את קולי, אני אגדיר את קולי.
לא, אז אנחנו פשוט פעם, בגיר ש...
גם אני לא שומע קולי, אני אומר מטורות. אני אומר שמיד עם הפנייה של ראש עיר להפעיל את המערכת כולה סביב העניין הזה, למרות שמדובר בגן פרטי. ליד התכנסנו, נעשתה חלוקת עבודה, יעל מיד תפרט את החלקים שלה, מה היא תפרט את החלקים שלה, אני רק אומר, הדבר הראשון שעשינו, זה עומד לרשות כל ההורים, כמו שאומרים, זה עומד לרשות כל ההורים בעיר ככלל, נביאים שנקראת דלת פתוחה, ייעוץ פסיכולוגי ראשוני להורים שמתלבטים סביב בעיות
ושונות.
מדובר בייעוץ פסיכולוגי להורים, אני קורא לכם מתוך הדברים שכתבה לי דוקטור שוש קרן, והיו הורים שכמובן חדו
ונעצרו,
בין אם זה הצרכים וההתמודדות המאוד מורכבת שלהם והדאגה האינסופית, וגם
מי ייתן לך להגיד?
שלא יודעים להביא את עצמם, לא יודעים בדיוק מה הילדים שאנחנו רואים יותר תוצאות,
כמובן ה-28.
וכן כותבת דוקטור קרן, מדובר בייעוץ פסיכולוגי להורים, הוא מהווה תשתית ראשונה בפעולת התערבות בדרך של הפעוטות להשלמה, זאת מתוך הכרה והבנה של הדמויות ההוריות יש מקום חשוב עבור מטרות, במקרה הזה חשוב ביותר, בהשוואה לילדים שכבר בגיל יסודי או בעלי, ובגלל מבינים קצת מה שהם מדברים אליהם, אתם יכולים להתבטא. בפגישות אלה מנסים להבין האם הפעוט מציג סימפטומים שונים, ובמידת הצורך תינתן המלצה להמשך טיפול הורי ילד על ידי גורמי הטיפול המתמחים בגיל הזה או בטיפול בטראומה. כרגע גם מתגבשת האפשרות לליווי והדרכה של מחנכות ומטפלות בגנים שקלטו את הפעוטות שנפגעו בסיוע בתהליכי ההסתגלות. אני אוסיף ואומר, מערכת אגב חיוב לא נמצאת כאן, אבל נעשתה בדיקה ויש תלמידים, יש ילדים במסגרת הזאת, נדמה לי 9 שמופו שהם יכולים כבר לעבור לגן, אנחנו עכשיו בודקים איך מעבירים אותם לגן שההורים בוחרים, מבחינת הגיל והאפשרויות, כי אני מזכיר, הילדים כרגע לא נמצאים במסגרת, ואם הם יעמדו ביחד עם המפקחת על הגנים והצוות הפסיכולוגי, אפשר יהיה כבר לשלב אותם.
אנחנו תכף יפרטו את השילוב של זה, בסדר. בבקשה, יעל. כן.
יעל, כמה ילדים היו בגן?
26.
בגן היו 26 פעוטות, יש נתונים של 2020 עד 2022. אני אגיד שאתמול למעשה פגשנו לראשונה את ההורים, הגיעו הורים מכל קשת הגילאים, זאת אומרת גם הורים שהיו בעבר בגן אילנה קובר והחליטו להגיע למפגש, שהילדים היום כבר לומדים במערכת החינוך. הגענו בעצם כולנו יחד, אבל גם המפקחות הגיעו לפגישה, מפקחות על הגנים, גם של הממלכתי דתי וגם של הגנים הרגילים, שהמטרה בעצם הייתה קודם כל לייצר שיח ראשוני, שיח מרגיע, מנהלת השפ"ח, לנסות להשיב להורים, להעביר אליהם איזשהו מסר מרגיע לגבי הכוחות שלהם והאפשרות שלהם לתמוך בילדים, לקבל טיפול ראשוני ומענה ראשוני. צריך לזכור שהם במצוקה מאוד מאוד גדולה, הם כמעט משהו כמו שלושה שבועות נמצאים בבית עם הילדים, עזבו את מקומות העבודה, אין להם מענה, מצוקה מאוד מאוד גדולה. התחלנו ככה בחלק הראשון של המפגש בלפרט להורים איזה מענים הצלחנו אנחנו לייצר בשלושה-ארבעה ימים האלה, מיום חמישי שעבר. תכף מאיה תגיד מהמקום שלה, איריס תגיד מהמקום שלה. אני אגיד שמבחינתנו באגף החינוך ההורים יודעים שהם יהיו, שכולם מוזמנים, כל שנתונים 2020, שבהחרגת גיל באישור משרד החינוך יוכלו להיכנס לגני עירייה, יגיעו למפגש אישי עם יוכי בוינגולד המפקחת על גני הילדים, ועם אליזה פנחס כדי לשמוע מה הבקשה של כל הורה, איזה גן הוא מעדיף להיכנס אליו. יש הורים שפנו כבר בלילה וביקשו להיכנס כמקשה אחת לאותו הגן, כדי שיטפלו בהם כקבוצה שלא יפרידו ביניהם. אז זה גם ככה משהו שעלה על סדר היום ואנחנו מנסים לקדם אותו. למצוא גן גם עם צוות מאוד טוב ומכיל, וגם גן שהרשות תוכל לתגבר אותו במשאבים, על מנת שהמעבר והטיפול יהיו הרבה יותר משמעותיים עבור הילדים הללו. מעבר לזה, שושי כמובן הציע את הנושא של דלת פתוחה. מה תגיד מהמקום של המים הציע? אני פשוט אגיד שיש לנו קבוצת וואטסאפ עם משהו כמו 50 הורים, שחלק גדול מהם הגיע אתמול. הבקשות העיקריות שלהם נכון להיום, מעבר לדברים שאנחנו נפרט כאן ושההורים כבר שמעו עליהם, האחד זה שיהיה קשר עם המכון להתפתחות הילד, אני מסתכלת עליך דוקטור גבות, כי זה הכי טבעי.
כן.
שיהיה קשר עם המכון להתפתחות
הילד. תכף יתספר, יש סיכומים גם בעניין הזה שסיכמתי איתם.
פסיכולוג התפתחותי, רופא התפתחותי, פסיכיאטר ילדים, יוכל לראות את הילדים הרכים הללו ולבדוק ולאבחן את מצבם הפיזי והנפשי בריאותי. דבר נוסף שהם מבקשים זה מענה מיידי ל-11 ילדים שנמצאים כרגע בבית. הייתי בשיח גם עם רותי וגם עם איריס, אז איריס תכף תשלים. אבל באמת אין לנו כרגע מענה לטווח הגילאים, יש שם המון פעוטות, ילדים שהם רכים וצעירים. ובעצם ההורים האלה מבקשים מענה מיידי בהתגייסות שלנו ולמצוא להם מענה. גם במקרה הזה הם מבקשים לא להפריד אותם, אלא למצוא להם מקום שהם יכולים להגיע כולם יחד. אפשר להגיד שזה נאמר אתמול בהמון בכי וקושי, כי הם איבדו אמון במערכת, וזה ברור לכולנו למה, והם רוצים לדעת שמתייחסים אליהם כמקשה, כקבוצה אחת. ודבר נוסף שהם ביקשו, שיהיה להם איזשהו מקום הפגתי להגיע אליו בשעות הבוקר,
לאיריס תתייחס לזה, כן.
שלא יצטרכו למצוא מקומות בתשלום בעיר, עד שימצא להם פתרון מוסדר אחר, עד לאמצע אוגוסט, ובהמשך לשנת הלימודים הבאה.
תודה, יעל, יישר כוח. דוקטור כבוד, בבקשה.
אוקיי. אז איפה הורים?
אין הורים.
אין הורים.
אין הורים.
הם חפשת הורים.
מה?
הם רצו להגיע, הם
זומנו. לא, הוא אמר, הסבירו למה הם לא פה.
שהוא הליך חקירתי.
כן, כן, הבנתי. הבנתי, הבנתי.
נכון.
הבנו.
צודקים, דרך
אגב. תודה. כן, דוקטור כבוד, בבקשה.
אני מייצגת את דוקטור יעל בן רפפורט, שהיא היום מנהלת את מכון להתפתחות הילד. וממשיכה לעבוד בו בכיף.
יכולה לספר להם על הבשורה, אבל מהיום גם, לגבי המכון.
יש לנו, אני אספר.
ספרי.
אז לגבי הסיפור של המכון הזה, גם המכון כמובן, כל צוות המכון מבוזה ומזדהה עם ההורים, ואנחנו חושבים הרבה עליהם, על מה שעבר עליהם, מה שעובר עליהם, ו... גם לפעוטות האלו. אנחנו בקשר הדוק עם התחנה הפסיכולוגית עם דוקטור שוש קרן בשביל לתאם את העבודה בינינו. ואז הגענו לכך שהתחנה הפסיכולוגית תקבל את כל ההורים של הילדים שנפגעו או שחושבים שנפגעו או שחושבים שצריכים איזשהו ייעוץ ועזרה בתוכנית הזו של דלת פתוחה. לחמש מפגשים, יש צורך ביותר.
סיכמנו שגם אם יצטרכו יותר מפגשים, הם יקבלו ולא יזדה, כן, אוקיי.
והם יעשו למעשה את האיתור של הפגיעה, אם הייתה או אם יש איזשהו חשד שכן הייתה פגיעה. ובמקרה הזה, הילדים יעברו אלינו למכון
להמשך טיפול.
לצורך המשך הערכה וטיפול.
למכון להתפתחות הילד אין פסיכיאטר ילדים ונוער שעובד עם הגיל הרך, ככה שאם יש צורך באבחון פסיכיאטרי צריך לעשות איזושהי חשיבה מערכתית.
אני כבר סגרתי את העניין הזה ומנכ"ל משרד החינוך הסכים לטפל בזה במידה ונצטרך, בסדר? לא, לא, לא. החינוך, משרד החינוך לקח אחריות על העניין. לקח אחריות, כן.
כי זה משהו שזה אכן יכול להיות.
זה באחריותם. כן, גילה, באחריותם על פי חוק.
אבל לאורך השבועות הקרובים או החודשים הקרובים יכול להופיע משהו. בכל מקרה, המחשבה היא שצעירים מאוד צריכים להיות חשופים לאורך זמן מתמשך לטראומה חוזרת בשביל שאנחנו ממש, או מי שבודק אותם, יוכל לראות סימפטומים באמת. כשהסימפטומים הם באים לידי ביטוי במיוחד בפעילות פיזיולוגית, כן, כמו הפרעות שינה, הפרעות אכילה, שינויים במצב רוח, דברים שמתרחשים שלא התרחשו קודם או שהתרחשו קודם ברמה שלא ממש הדליק אור אדום אצל אף אחד, כי ילדים יכולים פעם ככה ופעם ככה וזה תקין. אז זה העבודה שלנו בעצם עכשיו, לנסות לעלות ולהבחן את המשפחות שהילדים שלהם נפגעו ובהתאם לתת פרות.
דוקטור, סליחה על השאלה, באמת קטונתי, אני לא איש מקצוע לרחוב, וכמובן אתם סתם בתור אבא, זה לא לקחת אולי את כל הילדים ולשים אותם במעון אחד עם ליווי צמוד, או כאילו מה האלטרנטיבה, מה לפצל אותם?
היא לא עוסקת בזה, זה לא התחום שלה. לדוקטור כבוד, בבקשה.
אנחנו חושבים שאלו ילדים קטינים, אולי יש בתוכם ילדים מצבים התפתחותיים, שיכול להיות שילדים מצבים התפתחותיים נפגעו יותר אם אכן הם עברו התעללות, אם אין מה לעשות, הסביבה משפיעה קשות. אבל אנחנו יוצאים מהנחה שהילדים שבפעוטון הם ילדים קטינים בלי בעיות גדולות. לכן זה אולי אפילו יותר קל לאבחן אם יש בעיה, כי אם יש שינוי שהוא חריג, שהוא פתאומי בהתנהגות של הילד, זה יותר פשוט עבור אנשי מקצוע לאבחן. האם הם צריכים להיות ביחד? אני לא יודעת, זה משהו יותר, אני חושבת כרגע תחושה של ההורים של הביחד, לא יודעת מה צרכים הם זהים לכולם, זה אני לא יודעת.
אני חושב שההורים צריכים טיפול לא פחות מהילדים.
זה נכון, זה נכון.
בעיקר אין, בעיקר
זה נכון, וזה מה שקורה גם.
לי ברמה, דוקטור, לי ברמה אישית חשוב להגיד לכם, לכל הצוות המקצועי, שאנחנו סומכים עליכם ואנחנו יודעים שאתם תעשו עבודה מצוינת, וכל הכבוד לכם על הדאגה, רואים את זה באמת בעיניים שלכם, כמה הנושא קשה לכם וקרוב וכמה אתם רוצים לעזוב. זה נראה לי אנחנו מבחינת עירייה, יסכים איתי ראש העיר, יש לכם את כל הגיבוי שאתם צריכים.
מצוין.
יישר
כוח, תודה רבה, דוקטור קבוע. אה, סליחה, יהודה רוצה לשאול שאלה.
אני רציתי גם לספר.
אה, בבקשה.
גדלנו טיפה, המכון
הולך לגדול.
הולך לגדול עם הקומה השנייה על יד התחנה הפסיכולוגית. יש שטח נוסף, אז יהיה יותר מקום לאנשי טיפול.
ואני יכול לספר לכם גם בהזדמנות הזאת שפרויקט נוסף שדוקטור כבוד ואני התחלנו ביחד במעון ניצן החדש, סיימנו עכשיו רק לאחרונה את הקמת הקומה הנוספת, ואנחנו נפתח את זה בעזרת השם בעוד חודש, חודש וחצי, נפתח את הקומה הנוספת לתפארת הילדים שצריכים את זה. תודה רבה לך דוקטור כבוד. יהודה, סליחה, נו אתה, כן, בבקשה יהודה.
דוקטור, קרה מקרה מזעזע ומאוד חמור, וכרגע כולנו מדברים על איך לעזור לילדים ואיך לטפל בהורים או לטפל גם בילדים. השאלה שלי היא במחקרים ושאתם עושים מישהו הולך לבדוק את שאר הגננות, הולך לעשות להם טיפול, הולכים לבדוק אותם, כי היא לא נולדה, מצטער שאני אומר את זה, היא לא נולדה מפלצת. היה לה שם טוב, היא עבדה טוב, ועם השנים קרו דברים מסוימים. עכשיו, זה תהליך שיכול לקרות גם מחר לעוד גן וגן עירייה, או גן מתנס, או נעמת, חס וחלילה, כן, אני לא זה, אבל משהו אנחנו צריכים בתחקירים שלנו לכוון על אותם גננות שעובדות קשה והרוב בנאמנה, אבל קרה פה משהו, לא דבר רגיל, שלא יקרה עוד פעם, כי גננת אחת כזאת מטפלים אחר כך בדיונים במועצה, בבריאות הנפש, ו-11-20 אנשים שהם מזוזעים, ועיר שלמה מתמוטפת. אז צריך לחשוב גם בתחקירים איך אנחנו מטפלים בגננות, איך עושים להם איזשהו ארגון, רעינון, ארגון, שמישהו, אולי איש מקצוע, מה? אולי איזה איש מקצוע יבדוק פעם בשנה, יקרא לגננות, ויגיד להם, תקשיבו, בואו, שבו לי שיחה. ואולי מישהו מקצועי יזהה עייפות החומר, או מה?
זה כמו כל מי שאתה מקבל גם לעבודה, אתה
תצטרך
לדעת
איזה מין
בן אדם.
מתן.
כשיהיה
פיקוח.
אין פיקוח
על החשבים.
30 שנה.
זה עירייה יש.
יש גם את פרידה ומאז.
רגע, יהודה, זה קיים.
לא, אני אתן לכולם, רגע, שנייה.
אני יכולה רגע להתייחס למה ששאל יהודה? זה חשוב. בתוך, במסגרת ההנחיות של משרד החינוך, שהוא הרגולטור, בינגו, מה שהעברתי לכם, יש...
לא, לפני מה שהעברת לנו, זה הכל הקורא, זה העניין.
לא, אני לא מדברת על הכל הקורא, אני מדברת על מה שהעברתי לכם ולשמולי. יש תקנון שלם של הנחיות של משרד החינוך, של איך לנהל, כן, בין היתר יש שם פיקוח והדרכה, ובמסגרת הרישוי, כן רגע, ובמסגרת הרישוי בודקים את כוח האדם שאמור להיקלט, בודקים את הרקע הפלילי אם יש, צריך ללוות אותו.
במדרגות, דפנה. במדרגות. החלק של ההכשרות המקצועיות
זה מ-2024, כן. 2024.
אבל עדיין, זה חלק מהנוער,
משרד החינוך. כן, כן, כן. בואו, יהודה, סיימת? תודה, יקירי. איריס כהן, בבקשה.
אני אתן לך.
מה טוב לכם?
כן, איריס, בבקשה. פתרונות שרשת המתנסים נותנת, בבקשה.
יש, קודם כל, הדבר הכי מטריד את ההורים, זה באמת יש 11 הורים שמחפשים מענה לילדים שלהם. אנחנו נמצאים כרגע בחודש יוני. בבסיס אין מקום, המעונות מלאים. ביקשנו החרגה למתיחת גבולות היכולת קליטה שלנו ממשרד, מהמפקח של משרד החינוך. ונכון להיום אנחנו כבר יכולים לקלוט 6 ילדים אצלנו. סימן אמיר, גם דיברתי איתה, גם היא כבר היום יכולה 2, והיא אמרה שהיא גם תבקש הרחבה כדי שנקלוט. כך שאני מאמינה שמאוד בקרוב אנחנו ממש
ביום... ניתן את הפתרונות לכל ה-11.
אפשר לפזר, בוודאי, גם אצלנו זה לפזר בין 3 המעונות. אי אפשר לא... כולם יבואו. אי
אפשר לא...
כמי זה יהיה חופשי.
צמדי אחים. אני חושב שאמרתי לזה בייס. יש שני צמדי אחים שצריך לקלוט אותם ביחד, אנחנו יודעים. זה דבר ראשון. דבר נוסף שהם ביקשו זה באמת הג'ימבורי. אנחנו נתחיל לקלוט אותם מעכשיו ועד סוף חודש יולי בג'ימבורי. בימים ראשון ושני זה יהיה אחר הצהריים, כי בבקרים יש לנו גנים. שלישי, רביעי וחמישי זה יהיה בבוקר.
כל הכבוד.
עם הנחיה של יוני אלמוג, היא תעבוד איתם, היא תהיה איתם. יהיה ככה משהו שיותר אפקטיבי. ודבר נוסף, אנחנו נפתח קבוצה בבית ספר להורים של התפקיד ההורי בזמן של טראומה.
אנחנו גם דוחים קבוצה שאמורה להיפתח במקום כדי שתיפתח להם.
כן, במיוחד להורים האלה, הצענו את זה אתמול להורים. וחוץ מזה אנחנו נעטוף אותם כמה שאפשר, כי זה מה שהם הכי צריכים. אנחנו נזמין אותם להצגות וניתן להם להרגיש שהם...
מצוין, זה מה שחשוב.
זה מה שאנחנו עושים.
תודה רבה, איריס, כל הכבוד. פרידה, כן, בבקשה, מאיה.
אני גם רוצה ללכת. טוב, מאיה, אתה רואה את זה?
כן.
אני מאיה, אני מנהלת את... בכובע שלי פה אני מנהלת את התחנה לטיפול משפחתי. ובאמת אנחנו ככה צוות מאוד די גדול ומקצועי של אנשים שהם באמת מטפלים, מטפלים משפחתיים מוסמכים ומתמחים בטיפול זוגי ומשפחתי. ואנחנו בעצם הצענו את השירות שלנו להורים כ, או אם הם ירצו, יהיו מעוניינים לעשות איזושהי קבוצה, או שיגיעו אלינו באופן פרטני, מתוך המחשבה שבאמת הילדים שהם כל כך קטנטנים, אי אפשר עדיין לטפל בהם, אבל ההורים, אנחנו חושבים שצריך לחזק אותם אחרי הדבר שהם עברו, כדי שהם יוכלו בהמשך לחזק את הילדים שלהם ובאמת להביא אותם למקום יותר טוב. כן, חשוב לי להגיד שאנחנו נותנים את השירות הזה בלי השתתפות, בדרך כלל הטיפול בתחנה הוא עם השתתפות, למרות שהתחנה היא תחנה ציבורית, זה שייך לאגף לשירותים חברתיים, אבל במקרה הזה אנחנו ניתן את השירות בלי השתתפות. אולי עוד משהו? רק רציתי להגיד שכבר פנה אלינו, זוג אחד כבר פנו אלינו מאתמול, והם יתחילו כבר בשבוע הבא טיפול. זה אמור להיות טיפול, כן, זה לא ייעוד של כמה פגישות, זה אמור להיות טיפול ארוך שבאמת מלווה את המשפחה, את זוג ההורים, בכל התקופה שהם יצטרכו את זה.
תודה רבה. תודה רבה.
שאלת הצוות המקצועי.
כן, אבל רק נסיים את הסבב וזה. כן,
רב. גם בדלת פתוחה בשירות הפסיכולוגי החינוכי, יש לנו כבר 11 משפחות שפנו.
שפנו כבר, כן. רבקה?
שמעבר לכל המענים שהם מקבלים, והם מקבלים מענים והקשבה, וכולם פה רוצים לסייע להם, אני חושבת שהם שומעים אותם כבר. אני חושבת שהם כל כך כעוסים, לא מאוחדים בדעות שלהם, ועייפים, טרודים, כל מה שאפשר לחשוב בקשת הרגשות. אני חושבת שאתמול, כל מה שניסינו לעשות לא ממש עזר, זה הגיע למצב שהם כמעט יצאו מהמועדון, עד שבעצם, קודם כל, נתנו להם רגע את האפשרות להגיע לבית התושבים ביום שלישי קבוע, שעה 5:30 עד 6:30, לתרפיה בתנומה לילדים. אמרתי להם, תביאו את הילדים, תהיה קושי מקצוע שתפעיל אותם, קודם כל שיתפקו, שישחררו, שישברו. אנחנו פה. ברגע שהצעתי את זה, זה ככה הצליח להוריד אותם טיפה ולהחזיר לנו את האמון. וכשזה קרה, הייתה איזושהי בעיה של דרישה שלהם, של פסיכולוג, שלפי כל מה שבעצם עלה, לא היה ניתן להעניק להם, ופניתי לראש העירייה, לאלי, ואלי הבוקר טיפל בזה, וכפי ששמעת, אני דוקטור כבוד, כבוד, אני לא צריכה
לדבר. אותו כבוד, כן.
סורי. אני יודעת שזה לא נותן לך מענה של 100%, וההורים התאכזבו, אבל יש דרך גם לעבור תהליך, כשאתה מאפקן את הילדת, במשך חודשים לא ילד מדבר. והוא לא יכול להגיד מה התחושות שלו ומה הוא עובר. ולכן הוא צריך לעבור איזשהו תקון לפני שהוא מגיע לפסיכולוג סלש פסיכיאטר. מה שאני כן יודעת, זה שכל מי שנמצא פה בעצם רוצה לסייע להם, בדרך כזו או אחרת. אני בטוחה שכרגע איזשהו ג'ימבורי, הופעה של תירס חם וארוחה, לא תסייע להם, כי בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות זה בראש ובראשונה לראות אותם, להבין שגם הם באמת צריכים טיפול. הם מרוסקים, והורים מרוסקים זה הורים שלא יכולים לתת מענה לילד. הם צריכים הם טיפול, הילדים צריכים טיפול, הם צריכים קודם כל שניתן להם רגע להקשיב באוזניים, שהם מקבלים את מה שהם רוצים, גם אם זה ייקח עוד יום, יומיים, אתה יודע, יש תהליך לכל דבר, זה יקרה. הרי אנחנו לא פה אומרים מה לא, אנחנו רוצים להגיד מה כן. וחשוב גם שתבינו את זה מהישיבה הזאת.
תודה רבה.
אני רוצה להגיד שתי מילים בבקשה. אלי.
אני רק, כן, כן, אני אתן לכולם. אני רק אגיד, כן, אני רק אגיד, אני אגיד לכולם תודה כאן. אני מלא הערכה אליכם, ואני גאה ממש בגייסות של כולם כאן, בשילוב הידיים שעשיתם כדי לעזור להורים ולילדים. תודה רבה. רגע, אנחנו רוצים לשמוע את לא, יניב קודם.
אני רוצה לשאול שאלה.
לפני המועצה. לא, ניתן לו, ניתן לו. ניתן לו. יניב רצה לשאול פשוט את הצוות המקצועי.
אני שואל שחצי מהטיפול זה במקרה שקרה. החצי השני שהוא לא פחות חשוב לטעמי מבחינת הצוות המקצועי זה למצוא את הדרכים לעשות טיפול מונע שזה לא יקרה בגנים אחרים בעצם. שפה אני מהייתי מהייתי שמר לחיות בכלל, כי אם לא, שבא אני מבקש להקים פה כמובן עם הצוות המקצועי בפרט
בבניין האמצעים שאנחנו מפעילים לטובת ההורים והילדים שלנו. צריך לזכור שרב הסמוי אל הגלוי. אנחנו יודעים כמעט כלום. ומה שאנחנו יודעים זה קצת תקשורת, קצת מה שהורים מספרים, וכמו כל דבר שעובר מפה לאוזן, הוא גדל בטור מעריכי, ואני לא יכול להגיד, אני לא מערכת האכיפה, אני לא יכול להגיד כן או לא, ולכן כרגע המאמצים שלנו מרוכזים להתחיל פתרון, להגיש פתרון לכל ההורים. פסיכולוגי, פסיכיאטרי, מקום של פעילות הפגתית ועוד ועוד, וכמו ששמעתם גם ממאיה ומפרידה מנהלת אגף שירותים חברתיים ורווחה, חלק מהדברים האלה זה סיפור ארוך, זה לא משהו שאתה עושה לו 2-3 פגישות, אקמול וזה נפתר, אנחנו צריכים לזהות את זה. ולכן עוד לא התפנינו לעסוק על מה יהיה בטווחים הארוכים. ברור שהרי יש מעונות בפיקוח, נעמד בפיקוח, נעמד מרגלית בפיקוח, ויצו בפיקוח, מעונות חלומותיי, מעונות פשוטים זה בפיקוח. הפיקוח הזה אומר
שמקבלים... ואנחנו מחויבים במצלמות.
כן, מצלמות... גם אלה מחויבים.
גם הפרטיים מחויבים.
גם הפרטיים מחויבים.
0 עד 3 מחויבים, 3 עד 6 לא
מחויבים כולם. אני רק אומר שמצלמה היא טובה לפוסט מורטום, המצלמה לא מונעת, היא רק מאפשרת עדויות או לאמת או להפריד.
אלא יש מוקד רואה.
ולכן עיקר המצלמה כרגע בתוך הידיעה ולתת מענה נקודתי לכל הורה, אמא, אבא, לזוג, להפעות, כמו שהטיבה להגדיר דוקטור קבות. לא תמיד רואים את התגובות האלה מיד, חלק מהן מגיעות יותר מאוחר, חלק יש להם ביטויים שונים, אני לא רוצה להדגים, לא להפעיל את מצב הרוח, אבל זה מורכב. ברגע שאנחנו נגמור את המאמץ המרוכז הזה, שיימשך בוודאי עוד בשבוע 10 ימים הקרובים, אני מניח שנתכנס כולנו בשביל להגיד, לא רק עקרונים, אלא איזה מנגנונים אנחנו יכולים להציע כדי, לא רק ברמת האכיפה, כדי להגיד, יש אפשרות לנהל מקומות כאלה אחרים, אני מקווה מאוד, שהאירוע הזה הוא חריג ומפתיע את כולנו, כי שם המקום הזה יצא לתהילה ככל הנראה. אז זה מפתיע ומדהים, ואז כולנו אומרים, רגע, אז מה קורה במקומות אחרים שהם לא כל כך, נגיד, מבוקשים? אני מניח שאני אתייחס את זה ברמה היום.
בגדול, זאת הבקשה שלי,
שבאמת
10 ימים בערך שהם יסיימו את הטיפול הזה, שיוקם באמת צוות, כדי לעשות מניעה, שזה פחות חשוב.
בסדר גמור.
תודה רבה.
האם אנחנו יכולים ללכת לאכול ארוחת ערב?
לא, למה?
אתם רוצים? אתם רוצים את אנשי המקצוע? רגע, בואו נשמע את רז רגע, בסדר?
נו, גם אותי, זה לא מסובך.
זה או אתה או רז, תחליט.
לא, למה?
חצי אותך, חצי.
כמו כל אני אומר, כמה דברים. ראשית, באמת תודה רבה לכם, יעל, תודה רבה, באמת העלית אתמול את כל הנקודות והגעתם, בואו נגיד, לכלל הפתרונות על מה שדיברנו אתמול, וגם היום בוועדה העלו את הנקודות האלו, וכולם באמת נרדמו לתת פתרונות, ובאמת פתרונות גם שלרוב ההורים מרוצים מהם. יש לי לעניין גם פתרונות בעתיד, סליחה, אני...
עכשיו.
לעניין פתרונות בעתיד, אני גיליתי שאני מייצג הורים שהם סופר אחראים, סופר מעורבים חברתית, ורוצים שהמקרה בגן של הילדים שלהם לא ישנה בעתיד, ואנחנו נשמח גם, אמרתי גם לכבוד ראש העיר, ואמרתי גם היום בוועדה, שאנחנו נשמח גם לקחת חלק מזה, וגם אנחנו רוצים להתקדם לכיוון, אנחנו מתקדמים גם לכיוון ועדת החינוך בכנסת, על מנת קודם כל לחוות את החוויה שלהם, ואולי גם לעזור במתן פתרונות. יש לי באמת, חברים יקרים, בקשה אחת אליכם, ואני מבין שיש בעיה של כוח אדם בנושא הזה, ואני מבין שיש בעיות של תקציבים, למרות שהבנתי שאדוני פתר את בעיית התקציב, אז אני מבין שהרוב זה בעיה של כוח אדם. ויש לי, באמת, אין לי ניסיון כמו הצוות הזה. יש לי לצערי ניסיונות בתיקים פליליים שמעורבים בהם ילדים, שלא חברו את ההתעללות בעצמם, אלא היו רק נוכחים במקום. וגם בתסקירים וגם בחוות דעת פסיכיאטריות, לצערי בתיקים הכי מתוקשרים, אני לא, כמובן לא נקוב בשמות. בכל התיקים האלו, הילדים הופנו לפחות לאבחון פסיכולוגי סלש פסיכיאטרי ראשוני. באמת, העליתם כאן את הרוב, העלינו גם בבוקר. הבקשה היחידה שלי אליכם הוא לעשות את המאמץ הזה שכל ילד, לא, שלא ההורים יהיו המתווכים לסימפטומים, לא ההורים בעזרת הסיוע של דוקטור כבוד והצוות החינוכי כאן, הם אלה שיהיו אחראים על עזרת הסימפטומים המתאימים כדי להפנות לפסיכיאטר.
זה מה שקורה, זה מה שקורה.
לא, אני הבנתי...
לא, 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 אשר, אני אסביר, אני אסביר את זה, בסדר?
שהפסיכולוגי
יראה לפחות
כל ילד פעם אחת,
תגיד
צריך לא...
לא פעם אחת, יותר מפעם אחת. השירות הפסיכולוגי, יש ככה, תראה. יש שני גופים שיטפלו בזה, חבר'ה. תנו לי, אני אסביר את זה רגע. יש את השפ"ח, זה השירות הפסיכולוגי החינוכי שלנו, בסדר? ויש את המכון להתפתחות הילד. השפ"ח יעשה את ה... מפגשים הראשונים פרטניים עם ההורים והילדים, בסדר? חמישה מפגשים לפחות, מי שיצטרך יותר יקבל גם יותר במסגרת דלת פתוחה, תקנו אותי אחר כך אם אני טועה במשהו, ואחר כך זה מי שיזוהה שם כמי שצריך להמשיך טיפול, ילך אל המכון להתפתחות הילד, אל דוקטור יעל רפפורט, אל דוקטור כבוד, שושנה כבוד, ואל כל הפסיכיאטרים והפסיכולוגים שנמצאים שם להמשך טיפול. כך שמהבחינה הזאת זה מובטח. תודה רבה.
תודה לך.
תודה רבה. כן, מתן, בבקשה.
תודה.
אני סתם צחקתי של ה...
לא, לא, הוא בחשש, הוא כמעט זרק
אותי. אני חושב שרוצים להתערבב פה.
ככה, אני נתקלתי בפרשה, לצערי, כשנחתתי בחזרה מחופשה, זה התפוצץ איפשהו סביב חג השבועות, אם אני זוכר נכון. וזה לא קורה בדרך כלל, אבל הפעם החלטתי שאני לראשונה סוגר את הטלפון בחופש, ונהנים ממנו קצת, וחזרתי לארץ, פתחתי את הטלפון ומצאתי מבול של הודעות. להפתעתי הרבה, מצאתי הודעות לא רק מהורים, אלא גם מגננות. יש הרבה מאוד, לא בדיוק צריך לקרוא להם גננות, אלא מנהלות מעונות פרטיים של הגיל הרך. זה המונח המדויק. שחוששות למקומם, לתדמיתם, כתוצאה מעשב, עשב שוטה זה אנדרסטייטמנט לפרשה הזאת, כן, אבל חוששות מאוד לתדמיתם ורוצות לדבר. מעבר לעדויות הקשות ששמענו מההורים, אני לא הסכמתי לראות שום סרטון, אני מודע, אני חלש מדי בשביל הדברים האלה. פנו אליי חלק מהגננות, מהמורים המורים, והרבה מאוד פעמים כשמדברים על הסיפור הזה של הגיל הרך, אומרים איזה פתרון יכול, אין פתרון קסם, ולא משנה מה יעלה על השולחן, לעולם לא, זה לא יהיה אירוע של שחור ולבן. אבל מסתבר שעל השולחן היו פתרונות. יש להם גם מספרים, בתוך חוק הפיקוח החדש, שתי קולות קוראים, מאוד ברורים. המספרים שלהם, דרך אגב, כל חברי המועצה יקבלו אותם מיד בתום הישיבה שיוכלו להלל בכיף. תקנה מספר 620-202 ו-206-20-202 נותנות לרשויות המקומיות בשתי מכות, פעם אחת מנהלת רשותית, מנהלת יחידה רשותית להדרכה בתוך המעונות הפרטיים בגיל הרך, ובפעם השנייה, תקן של 5 שעות הדרכה חינוכית למוגנות ואיתור מוקדם בכל מעון פרטי. זאת אומרת, אם לנו יש בערך 80 גנים, כפול 5 שעות לחודש לכל גן, אנחנו יכלנו לקבל 400 שעות בקופה, פלוס מנהלת יחידה רשותית, פלוס פיק נוסף לכל מי שנרשם של הכפלת השעות בראשון לנובמבר, דצמבר הקרוב. ולצערי הרב, בדומה להרבה מאוד פעמים שאני וחברי סיעתי טענו שיש מחלוקות בינינו כצדדים, בעיקר על סיפורי מדיניות, לא אני כיושב ראש הוועדה לקידום מעמד הילד ולא אף אחד מנבחרי הציבור ידע מקיומו של הקול הקורא הזה. ולצערי הרב, או אתה כמחזיק תיק החינוך או כל אדם אחר בחרו לא לקחת את הקול הקורא הזה ולא לשים עליו יד. ולא, אתה יודע מה? אני אגיד את זה אחרת אפילו. יש פה אנשי מקצוע מעולים. אין לי ספק שאם היה מתקיים דיון, שבתוך הדיון הזה הם היו קובעים שאנחנו לא צריכים להשתמש בו, אף נבחר ציבור לא היה שובר את מילתם, כי אנחנו סומכים עליהם במאת האחוזים. אבל לא יכול להיות שהדברים האלה לא מגיעים לפתחנו. זה לא אפשרי. ויתרה מזאת, כשאני הבנתי את הסיפור הזה וביקשתי לתקן אותו, ביקשתי לכנס מתוקף סמכותי כיושב ראש הוועדה לקידום מעמד הילד את הוועדה. ואז התחילה הפרסה. הפרסה התחילה בהחלטה שגויה של מנכ״ל העירייה לאסור על מזכירת הוועדה להגיע ולמלא את תפקידה. סליחה? כמזכירת הוועדה.
אמרה לי שהיא חולה בבית.
לא, ממש לא.
זה מה שהיא אמרה, תתקשר אליה עכשיו.
ממש לא.
אז אתה, מישהו מטעה אותך.
לא, אף אחד לא מטעה אותך.
כן, מטעה אותך.
הודיעו לה שמחליפים אותה בתפקידה.
אף אחד לא הודיע לה את זה. היא ביקשה להתחלף. מתן, בוא. אני מציע, יכלת לפנות אליי, תקבל את האמת, ומבחינתי תביא את ימית לפה.
בסדר גמור. כשאני ביקשתי להשתמש בחדרי עירייה כדי לקיים את הישיבה, אתה סירבת.
נכון. דיברת איתי?
אני סירבתי. אני סירבתי, והנה אני אגיד לך.
רגע, לא סיימתי.
לסיים.
ולאחר מכן, כשכבר התקיימה הוועדה, הודעת לעובדי העירייה לא להגיע לוועדה.
נכון.
ועדת חובה סטטוטורית. ונחש מה? הוועדה התקיימה. היה קוורום. הוועדה התקיימה בצורה מקצועית, נעימה. עלו בדברים חשובים מאוד. שמענו את ההורים, שמענו את הילדים, שמענו את חברי הוועדה הנוספים, היו נבחרי ציבור בוועדה, היה קוורום, התקבלו גם בוועדה החלטות, ובעזרת השם בישיבה הבאה, אם תאשר לי, אני אביא את הפרוטוקול להצבעה. ואתה יודע מה הכי חשוב? אתה יודע מה אני ביקשתי? אני ביקשתי לקחת את המסקנות של אנשי המקצוע מאתמול, ולתקף אותן, כהחלטת ועדה. לא כי באתי לעשות פוליטיקה, מהוועדה לקידום
העבודה. בדיוק באת לעשות פוליטיקה. בדיוק באת לסיפור הזה. זה מה שאתה עושה. אתה עושה פוליטיקה זולה. אתה משתמש בילדים המסכנים האלה ובהורים בצורה פוליטית זולה. זה מה שאתה עושה. איפה היית עד היום? איפה היית? מאז שהתפוצצה הפרשה. מה אתה עשית לטובת הילדים האלה? כיושב ראש הוועדה למען הילד. לא אתן לך לעשות פוליטיקה זולה. תתבייש לך. אתה צריך להתבייש במה שאתה עושה, ואתה מפרסם שקרים.
ממש לא.
אתה מפרסם שקרים. אתה מפרסם בפוסטים שקרים, ואתה מוכר להורים שקרים, ואתה משלה אותם, ואתה מוכר להם סיפורים.
חשוב הנייר הזה וחשובים ההורים.
בדיוק, הילדים חשובים. הילדים חשובים, ואתה עושה מהם צחוק, ואתה עושה מהם זלזול, ואתה עושה זילות מהתפקיד שלך. אתה לא עושה שום דבר עם התפקיד שלך, ולא עשית כלום. כלום לא עשית. אתה לא רוצה שאני אפתח את הפה על מה עשית כסגן ראש עיר. לא עשית כלום, אפס, זה מה שעשית. טוב,
אני אדייק את הדברים.
כן, טוב, השלמת את הדברים? אתמול הוא נזכר לכנס את הוועדה. פתאום לכנס את הוועדה. איפה היית עד היום? מה עשית לעשות? חזרת לארץ, כן. מה עשית? לא צפצפת ולא הוצאת מילה אחת.
הייתי צריך ללמוד קודם את הקול הקורא.
היית צריך ללמוד, ברור.
מה לעשות?
היית צריך ללמוד.
שמיתרתם על קול קורא, כזה חשוב.
היית צריך ללמוד.
כי לא רציתם להיות מעורבים.
תכף נשמע לגבי הקול קורא.
204 רשויות במדינה מתוך 260 אימצו.
תכף תשמע, תכף תשמע אתה. זה בסדר?
כן. אז אני מבקש, אני מבקש לקבל החלטה היום בישיבה הזאת, בתוך הדיון הזה, שמורכבת משני חלקים, חלק הראשון זה להתחייב כמועצת עיר שהילדים האלה יקבלו את השירות הפסיכולוגי שעלה בדיון. בסדר? לוודא שזה קורה, זה אחד.
מה?
זה אחד, שנייה.
אתה רואה שאתה עושה פוליטיקה?
לא.
אמרו לך כאן, כן, קוראים לך, אנשים לא מבינים אפילו על מה אתה מדבר.
אין לי לסיים. ושתיים, לקבל פה החלטה שהכל הקורה הזה מאומץ. זה הכל.
טוב, סיימת?
כן, סיימת.
כן. מישהו רוצה להתייחס?
אני חייבת...
שנייה.
טוב, רגע, תשאל, ואני... לא, אני רוצה להתייחס למה שהוא אמר לגבי השנה הבאה, כי אסור לנו להתחייב תקציבית על שום דבר לגבי שנה הבאה.
זה לא תקציב, אנחנו לא מחויבים לדולר, את רק מקבלת.
לא נכון.
חמש שעות בחודש?
זה לא נכון, אבל זה לא חשוב, בואו...
אבל יש שם המאצ'ינג, זה לא כל כך...
כן.
תסתכל על המאצ'ינג.
כן, אייל, בבקשה.
אז מאצ'ינג,
מה? חשוב.
מה?
כן.
מי אחראי בעיר הנושא של גנים פרטיים? מי?
אין.
משרד החינוך, לא, מה זה אין? משרד החינוך אחראי, למה אתה אומר אין? למה אתה אומר אין?
סבבה,
משרד החינוך. דיברתי בתוך העירייה, משרד העירייה.
יש חוק. משרד החינוך, החוק מטיל את האחריות
הרגולית. חוק הפיקוח משנת 2018. חוק הפיקוח משנת 2018 קובע שבאופן הדרגתי נכנסים לשיתוף פעולה ופיקוח סביב הגנים הפרטיים במטרה לתקן את כל העולם הזה שנקרא 0 עד 3.
נכון, בגלל זה לא עולה, בגלל זה לא עולה דמות.
להפחיד בסיכון לממשלה ולהעביר אותם לחשוד, זאת המטרה.
בדיוק. מה זה הדבר הפשוט? חוץ ממשרד החינוך שהוא הרגולטור, יוצאים קולות קוראים, יצא פה שתי קולות קוראים, שעיריות אחרות לקחו את התקציבים ועיריית אילת לא.
אז שמוליק, אז תקשיב רגע, בסדר? הבנו, בסדר?
כן,
ברור.
מישהו מהחברי המועצה רוצה להתייחס? פיליפ, בבקשה.
אני, סליחה סימה.
אני רוצה רק להוסיף משהו. אני יודעת על מה מוסדות מפוקחים מחויבים. אנחנו, יש לנו פיקוח היום, אנחנו עברנו ממשרד התמ"ת, עברנו, העבירו אותם.
העבירו למשרד החינוך.
העבירו אותם למשרד החינוך, שזה מבורך. מאוד מבורך, משרד העבודה והרווחה. באמת, מאוד מעריכה אותם, אני חושב שיש להם תפקידים אחרים, יכולים לטפל בכל מיני דברים אחרים, רווחה, רווחת הילד, רווחת התושבים, הכל בסדר, אבל הוא לא יודע להתעסק בנושא של חינוך. ולכן, במאבק מאוד 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 ארוך, מי שזוכר את ההפגנות שעשינו כארגוני אנשים בעיר, מתנס וכל הארגונים נגד משרד החינוך ונגד הממשלה, על מנת להביא לכאן פיקוח של משרד החינוך. ועל זה אני מאוד מברכת. זה בכלל, שהיום יש לנו פיקוח שלהם.
ברמה ארצית, אבל לא.
ברמה ארצית, בוודאי, זה לא מתחיל ממני.
סימה, את יודעת שיש ביקורות שמודיעות לילה קודם לגננות שהם מגיעים יום למחרת לביקורת? מכירה את זה? גננות מספרות על זה. אז הפיקוח הוא לא מספיק.
אז בואי, יש לי הצעה גם על זה.
חבוד.
יש חוק שנקרא, בחוק העונשין, סעיף 3-6, שמחייב דיווח על פגיעה
בחסר
משהו. עכשיו, החוק הזה בא ואומר מה עלינו לעשות. אני בנעמת משהו פרטי שלי,
הוא אומר מה שאת לא עושה.
אני מחייבת כל עובד חדש, עובדת חדשה.